סבא נקבה. כתבתה של גילי איזיקוביץ'. הקריין עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. השנה הייתה 1940, ויוסף וייץ, מראשי קרן קיימת לישראל, מתעד ביומנו. סיירנו הבוקר בכפרים הערבים. הרהרתי, בתוכנית שאני הוגה בזה שנים. פינוי הארץ בשבילנו. בינינו לבין עצמנו צריך להיות ברור, אין מקום בארץ לשני העמים גם יחד. אם הערבים יצאוה, תהיה הארץ רחבה ומרווחת בשבילנו. אם הערבים יישארו, תישאר הארץ בדלותה ובצמצומה. הפתרון היחיד הוא ארץ ישראל ובלי ערבים. אין כאן מקום לפשרות. להעביר את כולם. אין להשאיר אף כפר אחד, אף שבט אחד. רק בדרך זו, טרנספר ערביי ישראל, תבוא הגאולה. וייץ, שלימים יופיע בספרי ההיסטוריה בכינוי אבי מדיניות הקרקעות והייעור, היה יהודי מסודר. הוא כתב ותיעד יום-יום ביומנו, והתאפיין במשנה סדורה ועקבית וביכולת ביצועית אדירה. את רעיונות הטרנספר, אותה התוכנית שהגה בה, החל להשמיע כמה שנים קודם לכן, והם הגיעו לסיאם במהלך ואחרי מלחמת העצמאות ב-1948. הכליה שחרדו ממנה אז התבררה כנס. המלחמה שהייתה אמורה לחסל את היישוב היהודי בארץ ישראל, זמן קצר כל כך אחרי השואה, הפכה להזדמנות שיש למהר ולמנף. 750 אלף ערבים ברחו או גורשו במלחמה, וכי 800 כפרים נותרו שוממים. וייץ מסייר בהם ומדווח ביומנו על ריח לחם שרוף היוצא מן הטבון החם עדיין. משהו מיטת ההכרה מפחיד אותי בבריחה הזאת, הוא אומר, ומתוודא, הדממה של יפו מחרידה אותי. אבל הוא גם ממהר להתעשת. בברכת בן גוריון הוא מכנס ועדה, ועדת הטרנספר הישראלי. בהנהגתו מנסחים חבריה את קווי המדיניות הישראלית בעניין הקרקעות והפליטים. מניעה מהערבים לחזור, תוך הגשת עזרה להיקלט במקומות אחרים, יישוב יהודים תחתם וחיסול כפרים, ביטוי שנמחק בקו ומעליו גרסה מרוקחת, שיפור כפרים ככל האפשר בתוך הפעולה הצבאית. כשהוא צופה בעבודות הטרקטורים לאותו שיפור כפרים, הוא מציין ביומנו, התפלתי, מאומה לא זה אצלי, לא חרתה ולא שנאה. זו דרכו של עולמנו. ההתרחשות הזאת, שעד כה תוארה ותועדה במאמרים אקדמיים ומחקרים היסטוריים בלבד, למשל של חתן פרס ישראל, פרופסור יוסי כץ, מותחת בפניהם של הצופים בסרט התיעודי המורכב והמרתק, קופסה כחולה. הסרט, שמשתתף בתחרות הישראלית בפסטיבל דוק אביב ויוקרן בו היום לראשונה, לא רק מציב חד וחלק וללא העמדת פנים את המציאות הישראלית, התוכניות והמעשים דאז והיום. וגם במידה רבה ומפתיעה, סרט משפחתי ואפילו אישי. יוצרת הסרט, מיכל וייץ, היא נינתו של יוסף וייץ, וכמו שקרה וקורה לדורות הצעירים של ישראלים, גם היא גדלה על נרטיב אחר, הקשור לסבא המפורסם והנערץ. התחנכתי על עם ללא ארץ, לארץ ללא עם, ועל הפרחת השממה, ואני רגילה לחשוב על עצמי כחלק ממשפחת וייץ, האנשים שבשבילם טו בשבט, נטיות ויערות קקל, הם שיא אישי משפחתי, ולא רק לאומי, היא מסבירה בחיוך. גדלתי עם הרעיון שסבא רבא שלי הוא האיש שיצר ונטע את היערות בישראל, וזאת הייתה גאווה שלי, שיש לי הקשר הזה לאדמה, ליערות קקל. זה גם נכון, אבל זאת לא כל האמת. היומנים של סבא יוסף, עשרות מחברות בכריכת בד, היו מונחים תמיד על המדף, זמינים לכל דורש. רק שכמו וייץ הנינה, מרבית בני המשפחה מעולם לא קראו בהם מתחילתם ועד סופם. סביר להניח שגם היא לא הייתה קוראת אותם ביסודיות בהנהגה, אלמלא נתקלה במקרה, בתיאור של סבא, שהיה שונה מאוד מזה שהכירה. לפני כ-14 שנים, בשיטוט בפייסבוק, נתקלה בצילום משותף של בן גוריון ויועצו הקרוב, סבא יוסף. מתחת לתמונה כתב מישהו, פושעי מלחמה. זאת הייתה הערה של אדם אחד, אבל היא תפסה לי את העין. זה היה כל כך קיצוני מבחינתי, וייץ מספרת. סבא רבא שלי היה אדם שכל חיי שמעתי עליו. היערות בישראל ניטעו בזכותו. הוא עזר להקים מאות יישובים. הייתה הילה סביבו. ופתאום להתקל בקביעה הזאת, פושע מלחמה בהקשר שלו, היה בשבילי נורא. כל הזכוכיות התנפצו סביבי, וחשבתי שאני חייבת להבין במה מדובר. התחלתי לצלול לעומק הסיפור. זאת פעם ראשונה שנתקלת בכינוי הזה? בכל זאת, ישנם מקומות שבהם הוא מופיע בכינוי אבי הטרנספר. באותו הזמן לא היה לי מושג. התחלתי לחפור ופתאום גיליתי שלא מעט היסטוריונים ואנשים מהעולם הפוליטי-היסטורי משתמשים בכינוי הזה. אני בת 39 היום, והפעם הראשונה שנתקלתי בביטוי אבי הטרנספר הייתה ב-2007, קצת אחרי שמצאתי את הצילום ההוא. בכנות, זה הרעיד את עולמי, ורציתי להבין את הסיפור הזה. חשבתי שמישהו פה טועה, והרגשתי שזאת חובה שלי להבין, כי או ששיקרו לי כל השנים, או שמישהו מסלף את ההיסטוריה. בהתחלה, הייתי בטוחה שזה שקר. יצאת להגן על כבוד המשפחה? כן, היא מחייכת. מהר מאוד התבדתי, כי פתחתי את היומנים. בהתחלה, הלכתי אוטומטית ל-1948, וקשה לפספס את זה. המילה טרנספר קופצת מעמודי היומן, והוא משתמש בה לא מעט. הוא לא ניסה לטשטש את החלק הזה בהיסטוריה שלו, וכתב את זה שחור על גבי לבן. זה פותח דיון אחר, שגם הוא מופיע בסרט, כי הוא לא שכתב את ההיסטוריה ולא מחק. את המחיקה היחידה שלו הכנסתי לסרט. כשאת קוראת יומנים של בן גוריון, של משה שרת, אנשים מאותה התקופה, את רואה המון שכתוב של ההיסטוריה. הוא, בניגוד אליהם, לא שכתב. אצל בן גוריון, למשל, ועדת הטרנספר לא מוזכרת, כאילו לא קרתה. בן גוריון רצה לעצב את המורשת שתישאר אחריו, וידע בדיוק מה הוא לא רוצה שיישאר. התעסקתי המון בלמה סבא רבא שלי כתב את זה, ולמה הוא השאיר את זה במכוון לנו, להיסטוריונים, לכל מי שירצה בעצם. זה מאוד העסיק אותי. סבא וייץ היה ראשון במשפחה שהפכה ידועה ומכובדת בתולדות היישוב העברי והנהגתו, שכמה מחבריה הם אנשים בעלי שם גם היום. הוא נולד ב-1890 בעיירה בתחום המושב של האימפריה הרוסית. אביו היה בעל יערות ומחובבי ציון, והוא עצמו התעתד ללמוד אגרונומיה, אבל פרעות ביהודים באודסה שילחו אותו בחזרה לעיירה, וב-1908 לארץ ישראל. כאן, חסר בית ואמצעים נדד בין נקודות ההתיישבות היהודיות. ברחובות פגש את רוחמה שהייתה לאשתו, ובתוך שנים אחדות הפך איש ציבור. יושב ראש ועידות של ההסתדרות החקלאית, מנהל חוות סג'רה, מנהל משרד המושבות של הגליל התחתון, וממקימי ודרי שכונת בית הכרם בירושלים. שם, בבית שבו נולדה לימים גם נינתו, נולדו שלושת בניו. רענן, לימים פרופסור רענן וייץ, מנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית. שרון, לימים מנהל אגף הייעור של הקרן הקיימת לישראל. ויחיעם, שנהרג במסגרת פעולת הפלמ"ח בליל הגשרים ב-1946. על שמו של צעיר הבנים נקרא קיבוץ יחיעם, ונקראים גם שניים מהדודים של וייץ הנינה. אחד מהם הוא ההיסטוריון הנודע פרופסור יחיעם וייץ, בין היתר אביו של עיתונאי הארץ גידי וייץ. השלושה, שני הדודים ובן הדוד, דוד נוסף, שתי בנות דוד ואביה של וייץ, שדרן הספורט רמי וייץ, מתראיינים בסרטה. הוא, הסרט הכוונה, מתחיל במה שידעו בני הדור הצעיר במשפחה ובמה שהתגאו בו. סבא וייץ המיתי מנפילי דור תשח, שמת כבר למעלה מ-50 שנים, אבל עדיין מוזכר בכל טיול משפחתי, בכל נסיעה לצד יערות קקל מוריקים, כחלק מהסיפור על חלוצים שהגיעו לארץ ריקה וחרבה, והפכו אותה מוריקה ופורחת. אלא שהמסע של וייץ רק מתחיל בהיסטוריה אישית של אדם אחד. הוא עובר בזריזות למהלכים ששינו את פני המזרח התיכון לדורות. ב-1932 מתמנה יוסף וייץ למנהל מחלקת הקרקעות בקקל. אז גם החל לתעד מה עשה ומה התרחש מדי יום ביומניו. הקופסה הכחולה שבשם הסרט היא קופסת התרומות של קקל, שמימנה את פעילותו לקניית קרקעות בפלסטינה, שכן וייץ היה גואל קרקעות. פעילותו באותן שנים הורכבה מנסיעה לאפנדים במדינות ערב, וקניית שטחים בפלסטינה שהיו בבעלותם. וייץ מספרת שכשניסתה כילדה או נערה לקרוא ביומנים, כל מה שבצעה בהם היה חישובי דונמים, מסעים ומתנים וחתימות על חוזה. רק כששווה כמבוגרת לחלקים האלו, מצאה גם חיבוטי נפש ואיסורים. העסקאות נעשו כחוק, אבל גירוש האריסים, הפלחים הפלסטינים מהשטח שהם אלה שחיו עליו, מלווה בשוטר בריטי ועורך דין, החמיצו את ליבו. הופתעתי עד כמה מודע הוא היה, ובזמן אמת, למהלכים ההיסטוריים הרחבים, היא אומרת. הוא לא היה נביא, אבל הכיר את המטריה והיה מודע להשלכות, והיה מפתיע שנשאר לו מקום לשאלות מוסריות ולבירור שלהן. הוא הבין עוד בשנות ה-30, בזמן רכישת האדמות, שזה לא בסדר לסלק את האריסים הערבים מהאדמה. הם היו בתחתית שרשרת המזון. אין להם זכויות ולא כסף, הכי קל לסלק אותם. הוא מבין שעל אף שנחתם חוזה עם בעל האדמה, שולם לו כסף, הכל כחוק, יש פה בעיה מוסרית. מעניין שהוא הלך והתקשח. בהתחלה היה לו קשה הרבה יותר, ובהמשך הוא נהיה יותר נחוש. אני חושבת שעם האוכל בא תיאבון. הוא קיבל יותר כוח לידיים לקראת 48. בן גוריון הקשיב לו, הוא היה מומחה לענייני קרקעות ורכישת אדמות. הוא הבין שיש פה הזדמנות שאולי לא תחזור. זה היה להיות או לחדול. אם לא ניקח את ההזדמנות, אולי לא נהיה. משפטים בסגנון הזה מופיעים ביומן. זה שילוב בין ההבנה הזאת וצבירת כוח, במומנטום שאפשר להקים ממנו מדינה. כשהתחילה המלחמה, והמון ערבים ברחו וגורשו, הוא זיהה את ההתרוקנות של הארץ ואמר, זה הרגע. אם היו שערים, היינו סוגרים אותם עכשיו. אף אחד לא נכנס. המדינה שלנו. זה מה שהוא רצה לעשות, והוא קרא לזה טרנספר בדיעבד. ביומן רואים כמה הוא נדנד לבן גוריון בעניין הזה, ועשה הכל כדי לנצל את המומנטום הזה. ההיסטוריה מוכיחה שמהצד שלו הוא צדק. הארץ הייתה בשיא התרוקנותה. לתפוס את האדמות ולא לאפשר שיבה היה, מהצד שלו, הדבר הנכון לעשות. בזמנו קראתי לתקופה הזאת, והשנים שאחריה, שנות שחרון הכוח. זה היה שגעון גדלות, מפלצת שלא ידעה סובה ולא ידעה לשים גבולות. ידה של ישראל הייתה על העליונה בסוף המלחמה, ויכלו לסדר את זה אחרת. גם אם הפליטים לא היו חוזרים למקומותיהם לגמרי, אם המספרים היו אחרים, יכלו לפתור את הבעיה הזאת. אבל הכוח עלה להם לראש, מבלי להסתכל על ההשלכות מרחיקות הלכת עד היום, 2021. עוד נשוב לבעיית הפליטים, ולרעיונות על פתרון, מי שרצו בו ומי שדחו את העניין. רק שלפני כן קשה להתעלם מהאופן המורכב והמרובד בו מתבוננת מיכל וייץ בכל זה. אם הגילויים בסרט בוטים ונוגדים את הנרטיב הישראלי הרווח בציבור הרחב, הרי שעבור וייץ ומשפחתה, מלח ארץ כהגדרתם המילונית, זוהי התמודדות קשה. וייץ עצמה נולדה בירושלים, גדלה בבית הכרם ולמדה בבית הספר בויר. ילדותה רצופה פעולות צופים וטיולים בארץ. בצבא שרתה כקצינת חינוך, ובהמשך למדה קולנוע בסם שפיגל, והיא מוכרת בענף הטלוויזיה והקולנוע הישראלי כמפיקה בסרטים תיעודיים. היא מתגוררת היום עם בן זוגה בתל אביב, והיא אם לפעוטה. עד לשלב מתקדם בהפקה, היא מספרת, לא חשבה שתכלול בסרט ראיונות עם בני המשפחה. היא חששה מהתגובות, מקיבוס הכביסה המלוכלכת לעיני כל, מההתמודדות עם החלק באתוס שאיש לא הזכיר. אף אחד ממרועייניה, בני דודים, דודים, אביה, לא העמיק קודם לכן בקריאה ביומנים. וכך הופך הרגע בסרט, בו היא שואלת את בני משפחתה למידת היכרותם עם הצדדים האחרים של סבם, למעניין ורגיש במיוחד. זוהי מעין התלכדות של סיפור לאומי ומשפחתי אישי, ואי אפשר להתבונן בהם ולא לחשוב על מה שיודעים או מעדיפים שלא לדעת. ישראלים בכלל. כהיסטוריון, מודה פרופסור וייץ, שגם חקר בעבר את תולדות המשפחה ופרקים בתולדות ישראל באותן השנים, זה לא עשה נעים מבחינתי. בידיים משולבות על החזה הוא מודה, מיכל יקירתי, אין לי תשובה. לפנייתי אליו הוא מוסיף, אני היחיד במשפחה שכתב, על סבא יוסף ועל יחיעם הראשון. מעניין שדווקא עכשיו, בגלל הסרט, נאלצתי להתמודד עם הנקודה הזאת, ואני חושב שהבנתי את הרעיונות שלו. סבא יוסף לא היה גנדי. הוא חשב שישראל לא יכולה להתקיים עם מיעוט ערבי גדול. ב-48, עצם שאלת הקיום הייתה על הפרק. בן גוריון לא היה בטוח שהמדינה תתקיים, וזאת מדינה שקמה כדי לקלוט פליטים יהודיים. המטרה לא הייתה לגרש, אלא למנוע חזרה, מתוך הבנה שמיעוט ערבי גדול יסכן את המדינה היהודית. ובחזרה לסרט, בו גם גידי וייץ מודה, אבא שלי, שהוא איש אמת בכל רמ"ח איבריו, בן אדם שלצערי לא חסך ממני כל מיני אמיתות היסטוריות ופוליטיות אחרות במהלך החיים שלי, דווקא במקום הזה, הוא שם איזה מין בד שחור. ואילו אביה רמי, כשהוא מאומת עם השאלה, משיב בפנים מתקשחות והולכות, מיכל יקירתי, אני לא מעוניין להשתתף. עבור וייץ זה אולי סיפור משפחתי, אבל כאמור, אי הרצון של המשפחה לדעת או לדון בעניין, לא שונה מהיחס של מרבית הישראלים לגילויים כאלו אודות התקופה. ישראל הרשמית, בספרי לימוד בהיסטוריה, ובאתוס שהיא מטפחת אודות עצמה, לא מרבה לעסוק בכפרים שננטשו או במאות אלפים שאינה. וייץ מספרת על בית הספר שבו למדה, והחורבות בחצר שלו שאיש מעולם לא שאל מה היו. על שיחי קקטוס מקובצים שצצים בצידי הדרך, ומספרים סיפור שאיש לא מבקש לשמוע ואיש לא מעוניין להשמיע, ועל הידיעה המאוחרת שאחריה אי אפשר להפסיק להבחין בסימנים. אכלנו את הסיפור הזה, ומצופה מאיתנו להעביר אותו הלאה לדורות הבאים. זה משהו שדינו להיסדק ולהישבר. איך את מסבירה את זה שלפנייך אף אחד מהצאצאים לא ישב וקרא לעומק ביומנים האלה? יש כמה אפשרויות. חלק מבני המשפחה חשבו שזה היסטוריה משעממת על מסעים ומתנים. איך מורידים מחיר ומתי נחתום על חוזה. האפשרות השנייה היא שאולי גם הבינו שיש שם משהו, וכל עוד זה סגור על המדף, ואנחנו חיים בתחושה שסבא שלנו הוא הגיבור של המשפחה ואנחנו גאים בו, יש בזה מידה של נוחות. עדיף לחיות בתחושה הזאת מלגרד את הפצעים ולגדל סימני שאלה. למה דווקא אני? לא יודעת. השאלה הזאת תפסה אותי והרגשתי שלא אוכל להניח לה עד שאבין מה עמדתי בסיפור. התחלת בידיעה מוחלטת שמה שנכתב עליו הוא שקר, ומהר גילית שלא. מה זה עשה לך? הרגשתי מרומה. הרגשתי שאני כועסת על המעשים שלו, ופתחתי דין וחשבון מדומיין איתו. אבל תוך כדי עבודה משהו התחיל להסתדר לי. הבנתי את הדמות שלו. הוא כותב הרבה, תוך כדי עבודה, על שאלות מוסריות, והוא בוחן את המעשים שלו בזמן אמת. יש שיאמרו שזה לא מקנה לו הנחה. הוא נמדד במעשים בפועל, אבל לדעתי התמונה מורכבת יותר מזה. מצד אחד יש לנו מדינה, ומצד שני יש מעשים לא מוסריים שנעשו בדרך אליה. השאלות האלו רחבות יותר. האם זה היה כורח המציאות? האם היינו מוכרחים לבצע את המעשים האלו כדי שתהיה מדינה? או שהייתה דרך לפתור את זה בצורה אחרת? אני לא מדינאית ואין לי פתרונות, אבל רציתי שהסרט יעלה את השאלות האלה כדי שהצופה יחשוב עליהן. אני חושבת שהייתה דרך לפתור דברים. המורכבות הזאת שווייץ מדברת עליה קיימת גם בסרט. תחושה של נס, אדם המתבונן בבלתי יאמן, עולה מדפי היומן. וייץ, ששחל את בנו שנתיים קודם והתאבל מרה על מותו, מדווח לקראת מלחמת העצמאות על התקף חרדה. מהדפים עולה פחד מוות ופחד ממחיקת שארית העם היהודי רגע אחרי השואה, שאת הטראומה שהותירה אפשר לחוש ממש. וייץ מהנהנת ומצטטת משפט שלא נכנס בסוף לסרט. הוא כותב על הפליטים הערבים, הפעם ירגישו גם הם השעננים טעם פליטים מהו. אולי יבינו לנו. קראתי את זה ובכיתי. הרגשתי שיש פה נקמה. נקמה על השואה. מעגל טראומה אחד גדול. כאילו תורם עכשיו להיות פליטים כי אנחנו היינו. נימה של רוע הייתה במשפט הזה, הצדקה עצמית. היה לי קשה מאוד לקבל אותו, והיו עוד ביטויים כאלה שהיה לי מאוד קשה איתם. למרות שאני גם יכולה להבין את המקום האנושי שזה מגיע ממנו. אבא שלך מטיח בך, אם את היית שם, היית עומדת יד ביד איתו ועושה בדיוק את אותו הדבר. אני יכולה להבין מאיזה מקום הוא אומר את זה, כשאתה מרגיש שעל כתפיך מונחת האחריות לבנות בית לעם שלך, שחווה כרגע זוועות באירופה. אני לא מצדיקה, אבל בלב אני יכולה להבין מאיפה זה הגיע. זה לא עניין של מעשים נכונים או לא נכונים, זה היה לא נכון, אבל הכנות הזאת, הרישום ביומן, הוא יכל לא לכתוב את זה, או לכתוב רק מה שיוציא אותו טוב. זה הפתיע אותי. אנחנו קוראים יומנים, מכתבים היסטוריים, והיום יש לנו הפרספקטיבה להגיד, הם לא ידעו אז שכך וכך יקרה. אבל הוא היה מודע למהלכים ההיסטוריים, וזה בולט מאוד גם בהמשך. נדמה שהמודעות הזאת הפכה את וייץ גם לנושא הדגל בכל הקשור לפתרון בעיית הפליטים. הוא מוסיף לעסוק בה באובססיביות כמעט. כותב שוב ושוב, ומתריע גם אחרי מלחמת השחרור וגם אחרי שבן גוריון ושרת מכתיבים קו אחר לגמרי. אחרי המלחמה מתבונן וייץ בדאגה במחנות הפליטים סביב מדינת ישראל ורואה איום. הבעיה לא חדלה מלהתקיים ואף להחריף, הוא כותב למשה שרת. שרשרת הפליטים המקיפה אותנו בשנאה ובנקם מכל הצדדים לא תרפה מאיתנו עוד שנים רבות, והתעמוד כמחיצה בפני קריטת שלום. התחמקותה של ממשלתנו להגיד במפורש את דעתה בשאלת הפליטים לא הייתה ברכה בה. בא שחרון הניצחון והאפיל על המחשבה המרחיקה ראות. וייץ יוסיף להחזיק בדעה הזאת גם בעתיד, ועמדתו על אודות שחרון הכוח תלך ותחריף. בינתיים, נראה שהוא מבקש לעשות כל שבידו כדי להכיר ולטפל בבעיה. הוא מבקש לפצות את הפליטים כלכלית, להסדיר את קליטתם והתאקלמותם המחודשת בארצות ערב, ולוודא שהנושא פתור. הוא ממשיך לחתור למציאת פתרונות לאורך שנות ה-50, למשל בתוכניות על חילופי אדמות או חילופי רכוש עם יהודים שהותירו בארצות ערב רכוש ואדמה. תוכנית אחרת בשם מבצע יוחנן, שנותרה מחוץ למתואר בסרט אך קיימת ביומנים, מביאה אותו לנסוע בשליחות המדינה לארגנטינה ולברזיל, בניסיון להעביר פליטים פנימיים, שעזבו את בתיהם אבל נשארו בתחומי המדינה, לקרקעות בהיקף זהה שם. גם התוכנית הזאת לא יוצאת לפועל, ובן גוריון בוחר בדרך אחרת כדי להסדיר, לכאורה לפחות, את מעמדן הבינלאומי של הקרקעות שנתפסו. אחרי שהאום מקבל את החלטה 194, שקובעת שכל פליט שירצה יוכל לשוב לביתו, בן גוריון מחליט למכור לקקל מיליון דונם מאדמות הפליטים, במה שכונה עסקת המיליון, דרך המחירה לקקל, במילים אחרות, מעבירה המדינה את הבעלות על הקרקע לידי גוף פרטי, שהחוק הבינלאומי לא חל עליו. בן גוריון אומר ליוסף וייץ, בכל כפר ובכל עיר ניקח הכל. את הערבים לא נחזיר. המדינה היא כל יכולה. זה משפט של שחרון כוח, אומרת וייץ. אמירה של מישהו שלא הצליח להתבונן אל העתיד הרחוק יותר, ולא חשב על המובנים הרחבים יותר של הבעיה הזאת. מצאתי את המכתב של יוסף מ-1949, שבו, הרבה לפני 67, הוא מתריע שמוכרחים לפתור את בעיית הפליטים. באופן אישי זה עזר לי להסתכל עליו באהדה. בניגוד לבן גוריון שהעדיף לטטא את הבעיה תחת השטיח ולקוות שהיא תיעלם, הוא ראה נכוחה את המציאות. הוא הבין שזה ירדוף אותנו וצדק. הייתה לי הקלה לגלות שהוא רצה לפתור את זה. לא הקשיבו לו ואנחנו רואים היום את התוצאות. גם היום. ב-1950 מחוקקת הכנסת את חוק נכסי נפקדים, שהופך את שיבת הפליטים ללא אפשרית. חלק ממיליון הדונמים הופכים ליישובים חדשים. על החלק האחר מתממשת תוכנית יצירתית. יוסף וייץ מקבל ברצון את המשימה לייער את הארץ. 80 מיליון העצים שהוא אחראי נלהב לתוכנית לנטייתם הם משימה לאומית שתכליתה לייפות, להוריק ולהפריח את השממה, כשם שהיא משימה להעלות זקיפים דוממים על הקרקע שתחתיה קבורים כפרים נטושים, ולבטל את הסיכוי ליישב אותם שנית בפליטים ובצאצאיהם. נדמה שזהו אחד הגילויים הקודרים בסרט עבור וייץ ובכלל. לא רק מטרה נאיבית, אקולוגית, עמדה מאחורי הנטיעה המסיבית שהייתה לי פרויקט לאומי, מתמשכת כמסורת יפהפייה לאורך דורות. שורה של תצלומים היסטוריים ועדכניים מבהירה שכוונות ריאל פוליטיות עמדו גם הן מאחורי הדבר. כל מה שאת יודעת על יערות ונטיעה מקבל מפנה. לא חשבתי מעולם על סיבות נוספות להפרחת השממה. בשבילי זה היה שוק מוחלט, כמו גם בעבור בנות הדודות שלי, בסרט. תוך כדי העבודה על הסרט, טיילתי בכל יערות קקל בארץ. אני לא חושבת שפספסתי אחד אפילו. וברובם, את רואה הריסות של מסגד, קיר תומך, בית קברות. זה לא רק יער, יש שם עוד דברים. אני לא חושבת ולא מצאתי לזה הוכחה שנטעו את היערות כדי להסתיר. אבל היערות, ולזה מצאתי סימוכין במסמכים, ניטעו כדי לשמור על הקרקע. ניקח לצורך העניין כפר ערבי שהתפרס על הר שלם. אם נוטעים יער על אותו ההר, כבר אין יכולת לחזור ולשחזר את אותו הכפר. העצים הופכים לחיילי שמירה. נכון שהיה חזון להוריק את ישראל, להפוך אותה לאירופה, לטעת בנגב. זה יצטרף לצורך לשמור על הקרקע, לדאוג שהמצב יהיה בלתי הפיך. כך שאותם 800 כפרים שננטשו, לא יוכלו לחזור ולהתקיים. זה גרם לי לחשוב על איך שחונכנו ועל מה שלימדו ומלמדים על גאולת הארץ, ציונות ויישוב הארץ. בית הספר שלי היה ממוקם על בית קברות ערבי. מצאתי תמונות מטיולים שנתיים. אנחנו מטפסים על איזו חירבה ואף אחד לא יודע מה זה. זה מכעיס. אין לנו היסטוריה של מאות שנים, אנחנו מדינה צעירה יחסית. דואגים לתת לנו את התחושה שלא כולם רוצים שנהיה פה ועתידנו בסכנה. אבל אנחנו מדינה שצריכה ללמוד מהעבר הלא רחוק שלה. כדי להתמודד יום אחד עם האיומים סביבנו, אנחנו צריכים להכיר ולהבין את ההיסטוריה שלנו. וההיסטוריה שלנו נמצאת מתחת לאף, גם אם לא מלמדים אותנו בבית ספר. במהלך העבודה על הסרט, פתחתי ספר ללימודי היסטוריה בתיכון. הפער בין מה שקרה ומה שמלמדים על מלחמת העצמאות הוא אסטרונומי. יש שורה אחת בספר הלימוד שמתייחסת לזה שהערבים ברחו. אין שום הרחבה בעניין. לא מדברים על סדר גודל של האוכלוסייה והכפרים. מה קרה לכפרים האלו אחר כך, ובטח שלא מדברים על קרקעות, של מי האדמות האלו בכלל. זה חוקי, לא חוקי, נלקחו בכוח או לא. אין שום אזכור של הדברים האלו, אפילו לא על קצה המזלג. אנחנו יוצאים לטיולים לראות את הארץ, ואין מילה על מה רואים סביבנו. תוך כדי העבודה על הסרט הרגשתי ששמתי משקפי ראייה, וראיתי אחרת את הנופים ואת תווי השטח שאני רגילה לראות כל חיי. פתאום ראיתי את הקקטוסים, טילי אבנים שהם הריסות, תווי של בית, באר מים. אולי זה מוקדם מדי ומסוכן מדי, אולי המציאות עדיין לא בטוחה מספיק, ואולי מה שאת מבקשת לעשות מקדים את זמנו, ואולי זה פשוט ככה. מלחמה. מלחמת קיום. היא לא דבר יפה. זה משהו שאני נשאלת לפעמים. אבל עבדתי עם מפיק ישראלי, אסף אמיר, ועם מפיקים בצרפת, בלגיה וקנדה. פגשתי המון אנשים מאירופה, קנדה וארצות הברית, וקצת הרגיז אותי ששם מכירים את ההיסטוריה שלנו טוב יותר ממה שאנחנו מכירים, היא אומרת. יש מיסוך דרך מערכת החינוך. הרגיז אותי שדווקא אנחנו, שחיים במדינה הזאת ואחראים לעתיד שלה, יודעים הכי פחות. אני מקווה שמי שיצפה בסרט אולי יקבל תמונה ברורה יותר של המקום ושל ההשלכות של אותו שחרון כוח וההצלחה של מלחמת העצמאות. היא הביאה את המדינה, אבל יש לה השפעות מתמשכות שלא נגמרו ב-48. לצערי, אני לא חושבת שישראל הגיעה לבגרות המדינית שנדרשת כדי להתמודד עם הנושא הזה. אפשר לראות במדינות כמו קנדה, בלגיה, ארצות הברית, כמה שנים לקח להן להתמודד עם הצדדים האפלים בהיסטוריה שלהן. בבלגיה, רק לפני שנה או שנתיים, הסירו מהרחובות את השם של המלך לאופולד השני, שטבח במאה ה-19 במאות אלפים בקונגו. קנדה רק עכשיו מתמודדת עם הצדדים הקולוניאליים שלה. ישראל היא מדינה שלא בטוחה בקיום שלה. כאילו, אם נודה בסיפור הזה, אולי זה ירעיד את הקרקע תחת רגלינו. אני חושבת שההפך. לבוא ולהגיד, אני מכירה בעוולות העבר ולהציע פתרון לתיקון, כי מדובר ב-800 כפרים שהיום אי אפשר להכניס בחזרה לארץ, כי 750 אלף פליטים גדלו היום לכמעט 5 מיליון. אם להיות ריאלי, זכות השיבה היא כנראה לא פתרון, וצריך לחשוב על פתרונות אחרים. אבל אני מאמינה שביום שישראל תכניס את הפרק הזה לספרי הלימוד בהיסטוריה, נעשה את הצעד הכי גדול ומשם נמשיך. אחרי הכל, וייץ היה זה שאמר טרנספר וכתב פליטים והשאיר את הכל לדורות הבאים מתועד יפה במחברת. לאורך כל העבודה לא הייתי בטוחה איך הוא היה מקבל את העובדה שאני עושה את הסרט הזה אילו היה חי. היום אני חושבת שהוא היה גאה. משוכנעת. ניסיתי ללכת בקו שלו, להגיד את האמת, ולא להסתתר מאחורי שכתוב של ההיסטוריה, או להתפתל בניסוחים. לאורך כל השנים בהן כתב את היומן, הוא היה ברור מאוד. יש סיבה שהוא השאיר את היומן, ולא גנז אותו לקראת מותו. הוא רצה שנקרא אותו. בין שזאת אני או חוקרי היסטוריה. אני שקטה בעניין הזה. לא עשיתי משהו מוסרית, לא בסדר. היומנים הם ירושה משפחתית. ובכלל. ולא היו הגבלות על מי שיקרא בהם. וייץ פורש לבסוף מקקל ב-1965, ובכך מסיים פעילות בת 35 שנים בגאולת קרקעות. הוא כותב בכאב, סולקתי מהציבור. שנתיים אחר כך הוא יושב במקלט ורואה נכוחה, דרך תחושת האופוריה הקולקטיבית של ששת הימים. התושבים הערבים לא ברחו הפעם. איך נקלוט את ההמון הזה שעומדים אותו למיליון ויותר? הוא כותב ביומנו, מודאג. אין לקבוע עובדות בגדה, מפני שאז יוטל עלינו חותם של אימפריאליזם כובש. כבדה בליבי התחושה כי מסע גדול מבחינה כלכלית, רוחנית וחברתית, ייפול עלינו ועל הדורות הבאים על אחת כמה וכמה. יש קטע ביומן שמבחינתי היה הגושפנקה לסרט, מסכמת וייץ. הוא כותב בו, אני כותב את היומנים האלו להיסטוריון שיבוא, שישתמש בהם לבניין ההיסטוריה והזהות שלנו. מבחינתי זה היה אור ירוק. הוא רצה שהדברים יפורסמו, שהדורות הבאים ינתחו אותם, שינותחו כדי להבין את רוח התקופה. סבא נקבה, כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריין עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, שלומי גילר.